‫ההנכס סבתא לאתרים כאלה. ‫הילד אומר, לא, כן, לא משנה. ‫אם זה היה קורה, איך היית מגיע? ‫עכשיו, זה מאוד מעניין. ‫אם זה היה קורה, אני מראה לו, ‫אני מדבר על הדאגה שלו, ‫ואני שואל אם היית נתקל בזה, ‫איך היית מגיע? ‫אז יכול להיות שהילד ינסה לנהל את הורי, ‫נו, אמא, זה סתם הדאגות שלך, ‫שום דבר, אני... בסדר, אני לא מנסה לכפות עליך את הדאגה שלי, זאת הדאגה שלי, אני רק רוצה לדעת, אם זה היה קורה, איך היית מגיב, אתה יכול, ואז כן, לאט לאט הילד יכול להגיד, בסדר, אני הייתי עושה כך וכך. ברגע שהילד אומר, הייתי עושה כך וכך, האם אני בטוח שהילד יעשה כך וכך? לא, אני לא בטוח. אבל אנחנו יוצרים את הליווי, זאת אומרת, אם הילד יהיה במצב הזה, הוא יזכור שדיברנו על זה.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים! שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בפודקאסט המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אני כאן עם פרופסור חיים עומר, עם כמעט 30 שנות ניסיון, אולי מהוותיקים בארץ, מייסד תחום חדש בהורות שנקרא שיטת הסמכות החדשה. לאורו של השיטה הזאת, לאורה של השיטה, קמו מעל 100 ארגונים בארץ ובעולם. להפיץ את שיטת הסמכות החדשה. שלום חיים.
שלום, שלום.
חיים, אנחנו הורים בעידן דיגיטלי עמוס ורווי במדיה, עידן שיש בו המון שינויים, והרבה הורים מרגישים מועקה, לחץ, סטרס, משהו לא עובד טוב. מה בעצם השתנה בעידן האחרון בהורות? ומה אפשר לעשות עם זה?
כן, מה שהשתנה, אפשר לדבר על זה שבעשורים האחרונים יש משבר בתחום ההורות, בארץ ובעולם. המשבר הזה נובע משילוב של שני גורמים שנפגשים, ששניהם הם למעשה בפעם הראשונה בהיסטוריה. הראשון היא שאף פעם בעבר ילדים לא היו כל כך מוצפים, מופצצים על ידי גירויים, מסרים, זימונים לדברים בעייתיים, פיתויים, הצעות שונות בעייתיות להתנהגויות בעייתיות לכיוונים בעייתיים. אף פעם ילדים לא היו ככה מופצצים בהיסטוריה. וזה כל ימי השבוע, בכל מקום, גם בלילה, גם כשהילד נמצא בבית שימוש, כי כל הדברים האלה מגיעים לו גם כן לכף היד שלו בסלולרי שלו, גם בדרכים אחרים, אבל אף פעם לא היה הצפה כזאת, לא, שום דבר דומה לו. זה גורם אחד. הגורם השני זה שהסמכות ההורית בעשורים האחרונים, כן, אומר לו, ארבעה, חמישה עשורים האחרונים, איבדה הרבה מן הלגיטימציה שלה, הרבה מן התמיכה שלה, וגם הרבה מן הכלים שלה. למעשה, הורים היום הם פחות מגובים, הם יותר בודדים, הם פחות נתמכים, פעם הייתה משפחה רחבה, היום היא הרבה יותר צרה. הורים הם יותר בודדים, יש כלים שפעם הייתה לסמכות, והיום אנחנו לא יכולים להיעזר בהם, כי אנחנו גם לא רוצים כלים של כוח, של אלימות, של להכריח את הילד. בחברה המודרנית, בנוסף לזה, הורים הרבה יותר מאבדים את הילדים מן הרדאר שלהם, כי החברה שלנו מקדשת פרטיות, בצורה קיצונית, כן? מספיק שהילד יצעק להורים, זה החדר שלי, זה המחשב שלי, כן? ואז ההורים אומרים, לא, לא, אני לא אכנס. אז ההורים מצד אחד מאוד נחלשו, מאוד איבדו את הגיבוי, מאוד איבדו את התמיכה, ומצד שני, הצפת הגירויים היא הרבה יותר חזקה. אז זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שיש סחף שמאיים לסחוף את הילד לכיוונים מסוכנים, ומי שהיה יכול להחזיק את הילד, נסע מדי חלש כדי לעשות את זה. זה מה שהשתנה.
וואו, וואו. זאת אומרת, יש פה שילוב של שני גורמים, שביחד הם בעצם גורמים לזה שהיום הילד הרבה יותר נמצא בסיכון, התנהגויות סיכון הן הרבה יותר נפוצות, הגילאים הולכים ויורדים, אנחנו רואים אצלנו במחקר בתחום המדיה, חשיפה לתכנים פורנוגרפיים, דברים קשים מאוד שפעם היו, אתה יודע, היה צריך להתאמץ מאוד כדי להשיג אותם, להגיע אליהם, היום זה באמת בלחיצת כפתור, ילדים בגילים צעירים, הגיל הולך ופוחת, היום המחקר מדבר על גיל 9-10, זה הולך ופוחת, ובעצם קמת ועשית מעשה, והקמת את שיטת הסמכות החדשה, מה זה בעצם אומר?
תראה, ההחלשה של ההורים היא בין היתר נובעת מזה, שהתפיסה שלנו של סמכות של פעם, היא לא קבילה יותר על החברה שלנו. למה? כי התפיסה ההיא של סמכות הייתה מבוססת על עקרונות, שאנחנו לא מרגישים אותם שהם עקרונות חיוביים, חינוכיים. מה היו העקרונות של הסמכות של פעם? דיסטנס. בעל הסמכות היה צריך להיות רחוק מהילד, הילד היה צריך להסתכל מרחוק ומלמטה למעלה, אנחנו לא רוצים את זה. הסמכות הייתה מבוססת על לשלוט בילד לחלוטין, ממש לשלוט על לא רק על המעשים שלו, גם על המחשבות ועל הרגשות שלו, אנחנו לא רוצים את זה יותר. אנחנו שואפים שהילד ישתף פעולה ושיהיה לו אוטונומיה, אז הרעיון הזה לשלוט על הילד זר לנו. הסמכות הייתה מין פירמידה כזאת, שבעל הסמכות היה למעלה, והוא לא חייב דין וחשבון לאף אחד, וילדים היו למטה, והחובה שלהם הייתה לציית בלבד. אנחנו לא מקבלים את זה יותר. אנחנו חושדים בהיררכיות כאלה תלולות, ובמיוחד אנחנו חושדים במצב שבעל הסמכות לא חייב למסור דין וחשבון. אנחנו ראינו יותר מדי מקרים שבהם בעלי הסמכות ניצלו את הסמכות שיש להם לרעה. ולכן את הסוג הזה של סמכות אנחנו דחינו, אנחנו לא רוצים אותה יותר. אבל נוצר וקום. לא היה שום דבר אחר במקום, הייתה תקופה שחשבנו שלא צריך סמכות, שהכל יכול ללכת באופן חופשי לגמרי ספונטני, וגילינו שזה לא כך. גילינו שזה עוד יותר גרוע. ואז נמצאנו בדילמה, כי אנחנו פרקנו את הסמכות של פעם, ההיא שהייתה מבוססת על דיסטנס, שליטה, היררכיה טוטלית, ואין לנו אלטרנטיבה, גילינו גם כן שבלי סמכות זה לא עובד, שילדים ממש מתפתחים רע בלי סמכות. אז היה צורך לפתח איזה סוג של סמכות שהוא יהיה טוב לנו, לדור שלנו, לדורות שלנו, כן, אני מבוגר יותר, לדור שלנו. והסמכות החדשה, שזה הרעיון הזה שאני התעבדתי, היא מאופיינת, היא מתבססת על עקרונות שהם הרבה יותר קבילים. במקום דיסטנס, להיות רחוק מהילד, נוכחות. להיות קרוב, המסר של הנוכחות זה אני כאן ואני נשאר כאן, אני ההורה שלך. אתה לא יכול להידרש ממנה, אתה לא יכול לפטר אותי, אני כאן ונשאר כאן. נוכחות. כן, הנוכחות יכולה להיות מאוד נעימה והרמונית, אבל לפעמים היא גם לא סימפטית כשצריך, כשצריך לעצור את הילד ולהגן עליו בפני דברים מסוכנים, אני צריך להיות נוכח גם אם לא נעים. אז נוכחות במקום דיסטנס. אחר כך במקום שליטה לילד הרצון לקבוע, אתה תעשה את זה וזה, הסמכות החדשה מבוססת על שליטה עצמית של ההורה או של המורה גם כן. כן. אני אעשה את מה שאני צריך, כי זאת חובתי. וכי אתה חשוב למידה, אני לא מוכן לוותר עליך. ואז כש ההורה לומד את העיקרון הזה, במקום שהוא יגיד לילד, אתה תעשה את מה שאני אומר, ההורה לומד להגיד, אני אעשה את מה שאני אומר. זה משנה לחלוטין את כל הדינמיקה. השליטה העצמית במקום שליטה. דבר שלישי, במקום אותה ההיררכיה שלמעלה יש בעל הסמכות שמכתיב ולא חייב דין וחשבון, הסמכות החדשה היא מבוססת על אנחנו. ההורה או המורה הוא מקובה, ואנחנו דואגים לגיבוי הזה. זה לא רק שאנחנו אומרים הוא צריך להיות מקובה, אנחנו דואגים לגיבוי הזה, למשל כל משפחתך ומשפחה שאנחנו עובדים עם הורים, אנחנו בונים להורים קבוצת תמיכה. סבא, סבתא, דוד, דודה, חברים, okay? אנחנו בונים את רשת התמיכה. אז בסופו של דבר ההורה אפילו לא אומר לילד, אני אעשה את מה שאני אומר, אלא אומר אנחנו נעשה. ומי זה אנחנו? Okay? אבא ואמא, אמא וסבתא, אמא וסבתא וסבא, אמא והדוד, אמא והמורה, כי זה גם עם בית הספר, אז נוצר אנחנו. אז אנחנו מביאים על ידי זה ללגיטימציה, ולשקיפות שנדרשת, כי ההורה הוא כבר לא נמצא באולימפוס ההוא שיכול לעשות את מה שהוא עושה, זאת אלה עיקרי הסמכות החדשה.
זה, דבר ראשון זה מדהים, אני בין היתר, אני גם מורה, מחנך בכיתה ט', והדברים האלה הם אבני דרך
שרואים אותם. אתה מכיר את הספר מורים היום? זה הספר על הסמכות החדשה למורים. כעשה ספרים לעזרה עצמית, שאני כתבתי, זה מורים היום, כסמכות החדשה בבתי הספר, והורים אמיצים. הורים אמיצים זה ספר של עזרה עצמית להורים שהם יכולים ללמוד.
גם הספר עולם של פיתויים.
עולם של פיתויים זה על השגחה, על השגחה הורית. זה על אספקט המיוחד של הסמכות שעוסק במניע ציכוני.
אז בעצם אני רק יש לי שאלה אחת, כל המודל המדהים הזה שלדעתי הוא, אני מבין יותר טוב למה קמו 100 גופים ואולי צריכים לקום אלה, כי זה באמת שליחות גדולה להפיץ את השיטה המדהימה הזאת. הייתי רוצה רק לשאול לגבי השליטה, שאלה ספציפית, זה באמת זו שאלה שהיא מאוד קשה בתור הרבה הורים שפונים אלינו, הורים תראה, אני מחפש שליטה במסכים, הילד נמצא במסכים, שאלת המסכים היא שאלה גדולה מאוד, והוא רואה שם תכנים, אני לא שולט עליהם הרבה פעמים, אני שם מסנן, אני שם אינטרנט רימון אולי, אני שם, אבל אני לא שולט עד הסוף, ובשעות נורא קשה לי לשלוט, עכשיו אני בא אליך, אתה אומר לי, תשלוט בעצמך, אבל מה זה יעזור, הילד הוא פורץ את הגבולות, ואין לי שליטה על זה, על כל הקושייה ששאלתי עכשיו, מתבסף זה שאני גם מאגר סלולרי, ואני לא מבין במחשבים האלה, ואני גם לא יודע איך לעקוב אחריו כל כך שם.
כן.
קושי אמיתי שעולה מהשטח.
אוקיי, אז כן, אני דיברתי על, שאלת בקשר לעולם של פיתויים. כי עולם של פיתויים, כשאני מתרגם את הסמכות החדשה לאזור החיוני של מניעת סיכונים, כי זה אחד התחומים החשובים של הסמכות החדשה, אז יש שם מושג מרכזי אחד, כי שאנחנו פיתחנו. אני אומר אנחנו, כי אני עבדתי עם סטודנטים כל הזמן, עם שותפים, אני אמנם הובלתי את הכל וכתבתי את הספרים, אבל זה אנחנו גדול, כמו שאמרת, 100 ארגונים ויותר יש בכל העולם של הסמכות החדשה. אז המושג המרכזי הוא המושג של השגחה, השגחה הורית. השגחה הורית הוא הביטוי שלנו, המקבילה שלנו, למושג של השגחה אלוהית. במושג של השגחה אלוהית, יש הכל ידוע ורשות נתונה, אז זה דבר שהוא משפט מאוד מעניין. זאת אומרת, אין שליטה טוטלית על הילד, אין דבר כזה, אבל יש השגחה. ההורה יכול להקטין סיכון באופן מאוד משמעותי, באופן מכריע על ידי השגחה וליווי. הליווי הוא לא סכר, הוא רשת. גם רשת ביטחון, גם רשת אחיזה וליווי. ולכן כשאנחנו מדברים על הניסיון לשלוט ב-100% על התכנים שהילד, ייחשף בסלולרי, אנחנו לא נגיע לזה. אנחנו לא נגיע לזה כי זה לא רק בבית, הילד יפגוש את זה גם בחוץ. כן, נניח, נעלנו את הכל בבית, לגמרי, כן? אז זה בסדר, אז זה יקרוץ בחוץ, אולי לא פחות, אולי יותר, אני יודע, ואפשר. זאת אומרת, השליטה הטוטלית היא אשליה, כן? אבל ההשגחה והליווי לא אשליה. כן, אנחנו יוצרים מצב שההורה מקטין סיכון באופן מאוד משמעותי, ולא רק מקטין סיכון, גם מביא להפנמה. השגחה מביאה להפנמה. שליטה לא מביאה להפנמה. אתה מנסה לשלוט על הילד, הילד יחפש את הדרכים להתחמק. השגחה זה לא שליטה, זה אני קרוב, אני עם האצבע לדופק, אכפת לי ממך, אני רוצה לדעת, ואני רוצה לדעת, לא דווקא בצורה שאני מתחקר אותך, אלא בצורה שאני מתעניין. אז אנחנו פיתחנו את המודל הזה של השגחה לגבי כל תחום סיכון. הספר הזה, עולם של פיתויים, מתאר את כל העקרונות של השגחה, גם לגבי תחומים אחרים, משקרים, חברה רעה, זה לא רק, אוקיי, הסיכונים הרבים מאוד, אוקיי, זה לא רק מה שבא מהסלולרי. אוקיי, חברה רעה תמיד הייתה ותמיד ישנה, ילדים שיכולים למשוך את הילד, צריך לדעת, אנחנו רואים שילד מתחיל לשקר, צריך לדעת, ומה אני עושה? האם אני יכול לנעול את בלוטת השקר של הילד? אני לא יכול לנעול. אני יכול להשגיח. אני יכול להעביר לילד את המסר. אני קרוב כי אכפת לי, אני קרוב כי אני אוהב, אני קרוב כי זאת החובה שלי, ואני עם אצבע לדופק. אני רואה אותך, ואני רואה אותך לא כביג ברודר, כמישהו שמרגל, אני רואה אותך, כי אני אמא שלך, אני אבא שלך, כי אתה כל כך חשוב לי, אני רואה אותך. אז בתחום הזה של הסלולרי ושל החשיפה לאינטרנט, אנחנו ממש פיתחנו תוכנית, אתם מכירים, העבודה של ירון סלע, אנחנו פיתחנו תוכנית של השגחה. ההורה לא שולט, הוא מלווה, הוא משגיח. ובתוכנית הזה, השלב הזאת, השלב הראשון, אומר, הדרגה הבסיסית, אם זה מתחילים, זה להתוודע. ולהתוודע בצורה של מה שאנחנו קוראים קשב חיובי ופתוח. ההורה, אנחנו מנחים את ההורים לעשות את זה. Okay? ההורה מבקש מן הילד ציור מודרך בעולם האינטרנטי שלו. והוא אומר, אני מבקש את זה, כי אתה חשוב לי, וכי זה כל כך חשוב לי, אני רוצה לדעת יותר. עכשיו, הסיור המודרך הזה, אני לא מרגל אחריך. אתה מראה לי מה שאתה רוצה. כן, אומר, אם יש לך דף של פייסבוק ויש דברים שאתה לא רוצה להראות, תשנה את זה קודם, אתה תראה לי מה שאתה רוצה. אני עושה את זה כי אני רוצה להבין יותר. לדעת יותר כי אתה הילד שלי. מסתבר שהרוב המכריע, מכריע, מכריע של הילדים מוכנים לשתף פעולה עם ההזמנה הזאת. Okay, וצריך להשקיע את השעה וחצי, זה סיור מודרך, okay? תחשוב כמה אתה מוכן להשקיע לנסיעה לחוץ לארץ, אז לא תהיה מוכן להשקיע את השעה וחצי, שעתיים אפילו לסיור המודרך, לארץ החלומות של הילד שלו, זה, תחשוב, בכל מובן שלא תחשוב על זה, זה שווה את סיור המודרך הזה. וההורה, אנחנו עוזרים להורה איך להתעניין, מה שאני רוצה להכיר את המשחקים. אני רוצה להכיר את המשחקים, אבל למה? כי אני רוצה להבין מה הכיף ובמה אתה טוב. ואני רוצה לראות מה זה הכישרון שהמשחקים האלה דורשים. ואז ההורה מתעניין במה הילד טוב במשחקים האלה, ואז הוא מגלה כל מיני כישורים שיש לילד שלא ידע עליהם. כי החברים של הילד ממשחקים יודעים על זה, אבל ההורה לא יודע. וההורים מופתעים מזה. וילדים מרגישים שההורה באמת מתעניין. זה לא מספיק אני משחק משחקי מחשב, לא. כן, אני רוצה לדעת. ואז ההורה לומד, יושב עם הילד ומתחיל לדעת, מתחיל לעשות את זה. ופייסבוק. ההורה אומר, תכין לעצמך, לא צריך להראות לי שום דבר שאתה לא רוצה, אבל אני רוצה לדעת מה זה הכיף של הפייסבוק הזה, במה זה, מה זה להיות מעודכן, מה זה הפוסטים ששמים, ומה זה, איך אתה נכנס, איך אתה יודע, איך אתה מקבל הודעות. ופתאום הורים יכולים לשאול את הילד שאלות, זאת אומרת, אם אני ארצה לפרסם משהו בקשר לעבודה שלי, אני גם מוכר, אז מסתבר שיש הרבה ילדים שעוזרים להורים לעשות תוכנית, כן, לעצמם, ואז הם מגלים את האפשרויות האלה. זאת אומרת, כיוון שהילדים הם חיים את העולם הזה, וההורים הם תיירים בעולם הזה, ההורים יכולים ללמוד. והילד אוהב את המצב הזה שההורה מעוניין מספיק כדי ללמוד, כדי להתעניין. אז זה מפגש שהוא כמעט תמיד 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 מאוד חיובי. הוא רק מאיים להיות שלילי אם ההורה שוכח שהוא מתלמד והוא מתחיל להיות מתחקר. אז הוא צריך ללמוד לא להיות בשלב הזה, הוא לגמרי לא מתחקר, הוא רק מתלמד.
טוב, זה עוד שלב קל, כי אין פה שום שיפוטיות.
כן, נכון.
אין לי בעיה. כן. העסק מתחיל להסתבך כשאני רואה דברים. כן. אני אומר, רגע, רגע, זה לא מצליחם בעיניי. זה לא מקובל עליי. כל מיני דברים שאני מסמן לעצמי עם סימני שאלה אדומים. ומה אני עושה איתם עכשיו?
אוקיי, לאט לאט. נכון, אנחנו מדברים על גישה שהיא רב שלבית. השגחה היא רב שלבית. שלב הראשון זה של מה שאני קראתי, התעניינות הקשב הפתוח. כבר בשלב הזה ההורה גם יכול להגיד, עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות לגבי דאגות שיש לי. אני אשאל, וכל מה שאני רוצה, אני אגיד לך מה דאגה, כל מה שאני רוצה זה שאתה תגיד, מה אתה חושב על זה, ואיך היית מתגונן בפני זה. כן, אז ההורה בא, זה כבר שלב שני במפגש הזה, הוא בא עם רשימה של הדאגות שלו, כחשיפה לאתרים בידי. האם נחשפת כבר לאתרים שהם מנפיצים דברים בעייתיים כמו סמים, כמו אנורקסיה נרבוזה, כמו שמלמדים, יש אפילו אתרים שמלמדים איך להתאבד. האם נחשפת לאתרים כאלה? הילד אומר, לא, כן, לא משנה. אם זה היה קורה, איך היית מגיב? עכשיו זה מאוד מעניין. אם זה היה קורה, אני מראה לו, אני מדבר על הדאגה שלו, ואני שואל אם היית נתקל בזה, איך היית מגיב? אז יכול להיות שהילד ינסה לנהל את הורי, נו, אמא, זה סתם הדאגות שלך, שום דבר. בסדר, אני לא מנסה לכפות עליך את הדאגה שלי, זאת הדאגה שלי, אני רק רוצה לדעת, אם זה היה קורה, איך היית מגיב? אתה יכול, ואז כן, לאט לאט הילד יכול להגיד, בסדר, אני הייתי עושה כך וכך. ברגע שהילד אומר, הייתי עושה כך וכך, האם אני בטוח שהילד יעשה כך וכך? לא, אני לא בטוח. אבל אנחנו יוצרים את הליווי, זאת אומרת, אם הילד יהיה במצב הזה, הוא יזכור שדיברנו על זה. הוא יזכור שדיברנו על זה, אז ההורה הוא בראש שלו. ההורה עם הדאגה שלו היא בראש שלו. ואז דאגה נוספת, האם נחשפת כבר לפורנוגרפיה? לא, לא, לא מעניין אותי. טוב. לא, נחשפת, אתה תחשף, זה בטוח, היום אי אפשר להתחמק מזה. במקום להגיד, אבל לא, אתה תחשף. איך אתה חושב שאתה תגיב? טוב, אני יודע, יש ילדים ש... רק אני רוצה להגיד לך, אמא, אני רוצה שאתה תדע. הדברים האלה שמראים באתרים הפורנוגרפיים, זה שקרים. זאת לא מיניות בריאה ואמיתית. המיניות הבריאה ואמיתית היא לא כמו שמראים. הדברים האלה הם בדרך כלל אנשים שעושים את האתרים האלה. הם אנשים שאו שקופים עליהם, או שממש, זה אנשים, זה, הם לא עושים את זה מרצון, וההנאה שיש שם היא לא באמת, זה לא, לא קשור, זה לא קשור לקשר של אהבה, קשר של חיבה, זה שאני רק רוצה שאתה תדע מה ההורה עושה, הוא יהיה בראש על הילד, הוא לא שולט עליו, הוא יהיה בראש שלו, וככה לגבי הדאגות השונות עם מישהו ייצור קשר איתך. מה אתה עושה? כי אם מישהו ינסה לקבל ממך את הפרטים, את הסיסמה, מה אתה עושה? אז בחלק הזה ההורה כבר מעלה את הדאגות שלו. כי זה כבר חלק שמופיעים אלמנטים מסוימים של מתח מסוים, כי ההורה והילד חושבים אחר. אבל השגחה ההורית לא נגמרת שם. כי אחרי שההורה עושה את ה... פעולות האלה, את כל הסיור, את התיירות הזה, המודרך, סיור המודרך, והוא גם אומר מה החששות, ושואל את הילד מה הוא יעשה. אנחנו ממליצים, וזה חלק מהתוכנית שלנו, לחתום על הסכם על שימוש בסלולרי במחשב. למה אנחנו מציעים? לא כי ברגע שאני חותם על חוזה, הילד יקיים. הוא יקיים או שלא יקיים, אבל הוא יודע שהוא חתם. עכשיו, הילד רגיל, כי המון פעמים שהוא מוריד אפליקציה, האפליקציה דורשת שהוא יחתום על הסכמה, זה אותו דבר, אני מספק לו את השירות הזה, אז הם מעטים הילדים שמסרבים לחתום, מעטים מאוד. כאב ההורה, אז יכול לשקול אותו בתנאים כאלה, אולי אני לא אספק את השירות. כאב ובתנאים כאלה, אם הילד מסרב לחתום על הסכם, וזה הסכם סטנדרטי, אנחנו מציעים את זה, זה מופיע בספר. עולם של פיתויים מופיע, אז הנוסח של הסכם שאנחנו מוצאים, זה הסכם על שימוש בטוח. אנחנו מאוד ממליצים, כי זה יוצר השגחה, לא כי זה יוצר שליטה. השגחה זאת אומרת, הילד יודע שהוא חתם, הילד דיבר עם ההורה בזה, ההורה יהיה בראש שלו, והוא יהיה בראש של ההורה, זה מה שאנחנו רוצים להשיג. ויש לנו המקרים האלה, אנחנו עכשיו מדברים פרר פחות, מקרים פחות, יש המקרים האלה, שלמרות כל הדברים האלה, הילד עדיין ממשיך להשתמש באמצע לילה, 2 בלילה, ולא יכול לקום בבוקר ודברים. אז במצבים האלה אנחנו יודעים שהילד כבר בסכנה, שזה פוגע בתפקוד, באופן משמעותי. ואז ההורה עובר לרמה העליונה של השגחה, זה הרמה של הפעולות החד-צדדיות לחילוץ הילד מן הסכנה. אז במקרים האלה אנחנו גם עוזרים להורים לעשות את הפעולה הקשה, כמו למשל לנתק את המחשב בשעות הלילה, אז בין 11 בערב עד 8 בבוקר, אין, לא מחשב, אין אינטרנט, אין כלום. ואנחנו עוזרים להורה, כן? הספר שלי להורים קוראים להורים אמיצים. זה לא בגלל שאנחנו כתבנו אותו להורים אמיצים, אנחנו כתבנו אותנו להורים שמרגישים שהם צריכים להיות יותר אמיצים, ואנחנו עוזרים להם איך להיות יותר אמיצים. זאת אומרת, איך לגייס את התמיכה שנותנת להם את האומץ לעשות את זה. ואז הם מקבלים את האומץ לעשות את זה, לפעמים לעשות מאבק עם ילד שכבר מכור לגמרי, וצריך לעבור תקופה לא פשוטה שבה הילד נגמל מהתמכרות, שזה מאוד דומה לכל התמכרות אחרת. כן, זה מאוד דומה, יש תקופות. ואז אנחנו עוזרים להורים גם לעשות, זה מדובר במיעוט. כי כשעשינו מחקר הדוקטורט של ירון סלע, כשעשינו את העבודה, עבודת המחקר הגדולה הזאת, שבאו הורים שדאגו שהילדים היו כבר בפעילויות בעייתיות, אנחנו הצלחנו להביא לממצאים של ההשגחה, אלה שאני תיארתי, לשיפור מאוד מאוד משמעותי. ההורים יודעים הרבה יותר, ההורים קרובים הרבה יותר, מספר השעות של הילד יורדות לבערך חצי, המספר השעות בלילה ממש יורד כמעט לגמרי, והביקורים באתרים הבעייתיים, והדבר המעניין, יש סימנים בולטים שהילד מפנים את היקרים האלה, ויש ירידה של קונפליקטים בין הילד לבין ההורה, זאת אומרת, ההורה מלא את הסמכות, מלא את הנוכחות, והקונפליקטים יורדים, זה המשאלה הגדולה שלנו לעשות.
טוב, זו בשורה גדולה מאוד, זו בשורה גדולה מאוד, וזה מרגש, זה באמת מרגש, אני, תוך כדי שאתה מדבר, אני מדמיין לעצמי את הסיטואציות חיכוך הכל כך מרובות, שהרבה מהן בתחושת בטן שלי, לא עשיתי על זה דוקטורט, אבל הרבה מהן מגיע מחרדה של ההורה, מה יהיה השלב הבא? ברגע שהוא יודע שיש השגחה ברמה ראשונה, שנייה, שלישית, עליונה, אני גם יכול להגיע לפעולות חד צדדיות, גם יהיה לי גיבוי, אני יודע בדיוק מה לעשות, כבר ברמות הנמוכות הוא הרבה יותר רגוע, הוא עושה את הדברים הנכונים.
כן, הוא יכול להיות הרבה יותר פתוח בקשב הפתוח, יותר בנוכחות חיובית נחמדה, כי הוא יודע שאם יהיה צורך, הוא יקבל את התמיכה, הוא יגייס את התמיכה, והוא ימצא את הדברים שהוא צריך לעשות במקרה. הוא לא אומר לילד, אם אתה לא לוקח אותי לסיור המודרך, אני... זה לא היה... אבל הוא יודע, וכיוון שהוא יודע את זה, הוא הרבה פחות מסלים, הוא פחות נכנס לעמותי סרק. זה השליטה העצמית.
כן, כן. אני רק רוצה לשאול על זה, דבר שם זה מדהים. מדהים, וגם אנחנו מדברים על זה, שאנחנו מדברים עם מורים, הרבה פעמים אנחנו באמת מראים להם את הנתונים, שרוב ההורים, כשהילדים שלהם במסכים, הם שותים קפה, הם לא יודעים מה קורה שם, הם באמת מנותקים מהמרחב הזה, ועצם הניתוק, ושאתה לא מתוודע לזה, זה עוד יותר מכניס אותך ללחץ, ועוד יותר מכניס אותך למגננה, רק עצם זה שאתה מתוודע לזה, ככה באמת גם הדגשים של דוקטור ירון סלע, עצם זה שאתה מכיר את המרחב, אז זה כבר פותח איזשהו גשר פתח.
אתה יכול לשתות קפה, כי אתה בראש של הילד והילד בראש שלך.
כן.
זאת אומרת, ההשגחה לא מתבטאת בזה שאתה צריך להיכנס ולחדור.
כן, כל רגע, כמובן, כמובן, כן. כן, אבל הסיור המשותף הזה, כן. הזמנים המשותפים האלה, לדעת מה נמצא שם, זה מדהים. זה מדהים. הייתי שמח לשמוע עוד קצת ממך, מה זה בעצם אומר השליטה העצמית? איך השליטה העצמית תורמת להתנהלות של הילד? אפשר במסכים, אפשר גם בעוד דוגמאות, אבל יותר להבין את העיקרון הזה.
אוקיי, שליטה עצמית יש לה למעשה שני צדדים. הצד אחד זה שאני לא מתלהם, אני לא מגיב בתגובתיות יתר, אני לא מתפרץ. אוקיי, זאת השליטה העצמית שמתבטאת על ידי, אפשר להגיד, אלמנט של איפוק של שליטה עצמית. זה צעד אחד. אנחנו עוזרים להורים לפתח את זה. חלק גדול מהסוד זה, כשהם יודעים שיש להם חלופה טובה, ולא להתפוצץ רק הרגע, לא להביא לתוצאה רצויה עכשיו, אם יש לכם חלופות אלטרנטיבות, זה כבר עוזר להם. למשל, אנחנו אומרים, יש להקות בברזל כשהוא קר. זאת אומרת, יש איזה רגע שההורה מדבר עם הילד, הילד אומר משהו שהוא מרגיז אותו, הוא אומר, אני עכשיו הולך לעשות סדר, זה בדרך כלל הרעיון הפחות טוב. יהיה יותר טוב להגיד לילד את זה, אני לא מוכן לקבל. אני הולך לחשוב על זה, ולשקול על התגובה שלי, את התגובה שלי, ואני אחזור לדבר איתך יותר מאוחר, כששנינו נהיה רגועי. אז ההורה חוזר כמה שעות אחר כך או למחרת. אתה זוכר מה היה אתמול? הרבה פעמים הילד כבר לא זוכר, או שהוא עושה כאילו לא זוכר. כן, אז ההורה מזכיר לו, היה ככה וככה וככה. אני חשבתי על זה, ואני החלטתי, ואז הוא אומר לו, מה הוא החליט לעשות. כמה שעה לא יכול להגיד, אני דיברתי על זה עם סבא וסבתא, אנחנו ביחד עם זה, כן, הם גם ידברו איתך בקשר לזה, זו תגובה מצוינת, כי זה אנחנו. הילד מתעצבן, איך הכל אתה בא ומספר להם, אתה לא ידעת, אני הורה שלך, אנחנו ביחד בזה, אנחנו משפחה, וזאת משפחה, אתה יודע איזה מין משפחה הזו? אחד לכולם, וכולם לאחד. מסר של השלושה מוסקטיירים נותנים לנגל לילד. זה משהו טוב מאוד. זו תגובה, זו תגובה מעוקבת. זה נותן להורים. התנחתה. הורים לומדים לעשות את זה. יש לנו עוד אלמנטים. למשל, זה שאנחנו אומרים, אתה לא יכול לשלוט על הילד, אבל אתה יכול לשלוט על עצמך. כן, אתן לך דוגמה איך זה פועל. ידה מתבגרת שיוצאת לדיסקוטק באמצע שבוע. אמא שלה נאמר שזה אמא בודדה, גרושה. אומרת, את לא יכולה לצאת, באמצע השבוע. אז היא אומרת, אני לא שמה עלייך, אני הולכת וזהו, וכבר לובש את הנעליים, ללכת באמצע שבוע 10 בלילה לריקודים ידה בת 14. כן, עכשיו, מה היא תעשה? כן, האם יש לה שליטה על הילד? אין לה שליטה על הילדה. לא יכולה לעצור, לנעול את הדלת, זה יביא לפיצוץ. אז היא יכולה להגיד לילדה, תראי, אני לא יכולה לשלוט על הידיים, על הרגליים שלך, בטח שלא על הפה שלך, זה פשוט נכון, אוקיי? זה אנחנו יודעים. אבל על עצמי, כן. אני לא מוכנה לוותר עלייך. אם את יוצאת בניגוד לאיסור באמצע שבוע, בעשר בלילה, אין לי ברירה, אני אחפש אותך ואני אחפש אותך. כי אני לא מוכנה לוותר עלייך. ואז אנחנו עוזרים לאמא הזאת לפתח תוכנית של חיפוש. סבב טלפוני, להתקשר לכל מי ומי, יש לנו הנחיות לזה. יש גם הורים שמגיעים לדיסקוטק, או לפינת הרחוב, איפה שהילד נפגש עם חברה בעייתית. זאת אומרת, ההורה שולט על עצמו, אבל השליטה העצמית הזאת מאוד מאוד מחזקת אותו, כהורה וכבעל סמכות. אז זוהי דוגמה לאיך אנחנו עוזרים להורה לשלוט על עצמו. אמרתי ששליטה עצמית יש לה שני צדדים. צד אחד זה של האיפוק, זה הצד של האיפוק. הצד השני של השליטה העצמית, זה אחריות, כן? מישהו ששולט על עצמו יכול להגיד, זה התפקיד שלי, זה החובה שלי ונבצע את זה. כולנו יודעים שכשיש לנו מישהו, לא משנה, מפקד בצבא, מנהל, מורה, כן, שאומר, זה התפקיד שלי ונבצע אותי, זאת החובה שלי, מורה למתמטיקה שבודקת את שיעורי הבית. זאת שליטה עצמית. אני בודקת בטח, אני לא נותנת סתם שיעורים ולא בודקת. זאת אומרת, שליטה עצמית, זה מצריך עבודה. כי זה לא ככה, אלא זה מצריך עבודה, זה מצריך השקעה. אבל כל הורה יכול לשפר, הוא לא יכול להגיע למצב אידיאלי. הוא לא יכול לשפר, הוא יכול להגיע ממעט מאוד שליטה עצמית לדרגה אחת יותר של שליטה עצמית. ממעט מאוד איפוק לדרגה אחת יותר של איפוק. זאת המטרה, כשהוא עושה את הדרגה האחת, כבר האימותים מצטמצמים, האימותי הסרק.
זאת אומרת שהשליטה העצמית שלי, היא בעצם מקדמת את מה שבעבר השגנו באמצעות שליטה פיזית, טוטלית, המרחבים גם היו אחרים, הזמנים היו אחרים, העולם היה קטן יותר.
היא מקדמת בכמה מובנים. היא מקדמת במובן הזה שילדים מכבדים הורה שלומד לשלוט על עצמו. זה, אנחנו רואים את זה כל פעם. הם מכבדים הורה או מורה שממלא את תפקידו. הם מכבדים את המורה המתמטיקה שבודקת. הם לא מכבדים את המורה שלא בודקת. זאת אומרת, שליטה עצמית יוצרת אחד הדברים שאנחנו הכי רוצים. כבוד, אוקיי, כבוד זה מילה ישנה חשובה ביותר. כן, אנחנו גם הילד נורא צריך כבוד, מתבגרים הם ממש צמאי כבוד. אנחנו עוזרים להורים להראות לילד שמכבדים אותו. הפתרונות שמציעים הם פתרונות של כבוד. כן, אבל כשההורים עושים את הדברים האלה, וכשמראים את השליטה העצמית, בעיקר את הצד הזה של השליטה העצמית, שמתבטא בנאמנות לחובותיי, הילד מכבד אותו. יותר מכבד אותו, זאת אומרת, יש יותר הורה.
הוא נותן לו מקום, והוא מחזרה מקבל מקום.
הוא גדל בתוך הבית, הוא מקבל את הכל. אנחנו רואים את זה, יש סימנים של הפנמה. הילד מתחיל להפנים.
אני רוצה לשאול לגבי הפנמה. הנושא של הפנמה, הוא בעצם מהווה אתגר מאוד מאוד גדול, במיוחד באמת בעידן החדש ובעידן הדיגיטלי. אני קובע כללים, ואנחנו רואים שהנוער הוא בעצם, ככל שאני קובע יותר כללים, או אולי ככל שאני רואה יותר טוב, הרבה פעמים זה מתסכל נורא, כי בגלל שאני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה שיהיו גבולות מאוד מסודרים, ואו שאני מנהל מוסד יותר טוב, גם בבתי ספר אנחנו רואים את זה, מוסדות שיש בהם באמת כללים, סדרים, ודברים רוצים שהם יהיו באמת מסודרים, וקובעים הגבלות, דווקא רואים תופעה, בעיניים שלנו, אנחנו רואים את התופעה הפוכה, שהילד הוא אומר, רגע, הנה זה הגבול, אני רק מחפש מתי תהיה לי הזדמנות, כן. או ברגע הראשון שיש לו הזדמנות, הוא פורץ את זה. אני אשמח להבין את זה בריאה המחקר, איך ההפנמה הזאת מתבצעת.
למה יש שאני יכול להגיד, אני רוצה לנסח את זה אחרת. למה באמצעי הסמכות החדשה יש יותר סיכוי להפנמה, נעשית יותר הפנמה מאשר באמצעים של הסמכות של פעם, יותר. כי אין לנו אמצעי לשתול את הערכים שלנו ואת המחשבות שלנו לתוך הראש של הילד, לתוך הנשמה של הילד. זאת אשליה. אין לנו את האפשרות פשוט להחדיר. אין אפשרות. אבל יש לנו את האפשרות להוביל לזה שהסיכוי שהילד יספוג עמדות, ערכים שלנו, גדול יותר. אז קודם כל, אחד הדברים שעוזרים לסיכוי יותר גבוה להפנמה. כשאני מעביר לילד את המסר במעשים שלי, אני לא שולט עליך, אני שולט על עצמי, ואני עושה את התפקיד שלי, אני פחות יוצר את האנטי. ברגע שאני אומר לילד, אתה תעשה את מה שאני אומר, בעיקר כשאני מצביע עם האצבע, אתה תעשה. כן? אז הילד, מחפש את ההזדמנות לעשות ההפך, כי הילד אוהב להרגיש חופשי, לא אוהב להרגיש ש... חופש. אז הוא מתמרד, כמובן. אז זה אחד האלמנטים. כן? ההורה אומר לו, אני אעשה את מה שאני צריך, זאת חובתי, ואני לא מוכן לוותר עליך. זאת עמדה שמעוררת הרבה פחות התנגדות לאין ארוך, ויותר את האפשרות להפנים. יש פחות האנטי אמין. אחר כך אמרתי שבסמכות החדשה זה לא אני, זה אנחנו. עכשיו כולנו יודעים, כל הורי יודע, שישנם דברים שאם הוא יגיד לילד שלו, בעיקר מתבגרים, הוא אומר את זה לילד, הילד לא יעשה. יש, כל אחד מאיתנו יודע. ולזה זה כל כך חשוב האנחנו. כי באנחנו הזה, אם זה הדוד, אם זה הסבא, אם זה החבר המשפחה, יש מסרים מסוימים שיש הרבה יותר סיכוי שהוא ישמע מהאנשים האלה. כן, ואז יבוא הסבא נאמר וידבר עם הילד, יכול להיות גם סבא שגר בחול, יכול לעשות את זה בשיחת וידאו, ואז הסמארטפון עוזר דווקא, כן, מתקשר אליו ומדבר איתו, ואומר, תשמע, אני יודע שהיה לך את האימות הזה עם אמא, כן, אבל תשמע, זה לא ככה. מה אתה רוצה, שאמא תוותר עליך, היא לא יכולה, גם אני לא יכול. אז בוא נמצא איזה פתרון פה ביחד שיהיה סביר. כי מה, אמא לא צודקת בזה, לפחות אני חושב שכן, אולי אתה שוכח, אבל אמא היא הבת שלי, אתה הנכד שלי, הבת שלי. אי אפשר ככה. מה קורה? הסיכוי שהמסר הזה יגיע לילד והילד יתחיל, הוא מאוד גדל. באופן משמעותי. כי הוא מקבל את הלגיטימציה הרחבה הזו. אז זה אמצעי נוסף של ההפנמה. דבר נוסף זה שבאמצעים של הסמכות החדשה אנחנו מדברים על השפעה לטווח ארוך, על התמדה. הורה עושה דבר היום ואומר אני אדבר על זה מחר, כבר עובר יום. מחר הוא מדבר עם הילד והילד זה נהורה פתאום מראה לילד שיש לו זיכרון. כן, זה מאוד חשוב, הוא מחבר בין אתמול, בין היום ומחר. אז ישנה אפשרות הזאת. זה גם מפעילת, מה זה משהו שמתמשך. אז מה זה עושה? זה מגדיל את הסיכוי להפנמה. אבל זה לא השתלה של הערכים והמדות ההוריות. אתה צריך להבין, לעולם אל תסתכל בפורנוגרפיה. אז היה לשון, אולי בכל זאת כדאי. כן, אז אנחנו משיגים את ההפך ממה שאנחנו.
מדהים, מדהים. המחקרים שמדברים על הפנמה, ראיתי מחקר של דוקטור ירון, שהוא עושה אותו בקורונה באמת, שגם אלמנט שמעניין אותי לשמוע מה אתה אומר עליו, אלמנט שמדבר על שיח על הגבולות. שיח על הגבולות, קבענו גבול, הוא נשוחח עליו. למה הגבול הזה טוב, למה זה חשוב לי, איך האלמנטים האלה באים לביטוי בסמכות החדשה?
תראה, קודם כל ילדים וגם מתבגרים בדבר הזה, הרבה מוכנים לקבל כללים שקשורים לביטחון, מאשר כללים שלגמרי לא קשורים לביטחונם, לביטחונם האישי, הרבה יותר מוכנים. עכשיו זה מאוד חשוב, שההורה יוכל להגיד, אני אומר את זה, כי לדעתי זה קשור לעניין של ביטחון בסיסי. אבל הרבה פעמים זה לא ההורה שצריך להגיד את זה. בסמכות החדשה הרבה פעמים אנחנו עוזרים להורים, בעיקר כשכבר נוצר המצב הזה שהילד אלרגי לאיזה עטפה הורי. שמישהו אחר שידבר עם הילד, והוא ידע להתיר, אני דיברתי עם האבא שלך. וביחד הגענו למסקנה שזה עדיף שאני אדבר עם זה. זאת אומרת, הוא לא משקר לילד. אבל אנחנו לפעמים אומרים להורים שיש ילד מאוד אנטי כלפי. תראה, אם יש לך רעיון טוב לילד שלך, מאוד חשוב שלא תעלה. אם תעלה אותו, תשורף אותו לשלושה חודשים. בוא נחפש איך הרעיון הזה יעלה, לא דרכך. והורים צריכים להכיר בזה, ולהבין שהם לא יכולים לעשות את כל הדברים בצורה אחת.
זאת אומרת, גם חלק מהלחץ שיורד מההורה, שהוא לא לוקח את כל כובד האחריות עליו. ברגע שהוא עם כל כובד האחריות, הוא נורא נלחץ. זאת אומרת, אני חייב לאכוף, אני חייב לשים את הגבול, אני חייב להגיד הכל.
נכון מאוד, נכון מאוד. זה נכון מאוד גם לגבי מורים. אוקיי, מורים משתחררים מהדבר הזה. אני צריך להביא אותו לעשות את זה עכשיו. זה לא פשוט למורים. סיטואציות בכיתה שהן לא פשוטות, אבל הרבה פעמים המורה יכול להשיג משהו, שהוא איזה שקט עשייתי עכשיו, ולהמשיך את הטיפול בזה מחר. זה מצוין. זה כשהמורה אומר, אני צריך להביא אותו לציית עכשיו, אז הוא מסתבך. כן, אז זה הטווח, הנשימה, מוציא גם את ההורים וגם המורים מן השחיקה ומן הרגשה הזאת שהם עם הגב נגד הקיר. כן, הורים הרבה פעמים מאבדים את השליטה ונשחקים בגלל שהם מרגישים שהם הם אגב נגד הקיר, את איומים. אנחנו טובים מאוד בלהתמודד עם איומים שלנו. כי זה, בזה אין ספק, כן? אני חושב שאין אף גישה שמשיגה יותר מאיתנו, בלהתמודד עם איומים של ילדים, איומים באלימות, איומים בפגיעה עצמית, איומים בלברוח, כן? אנחנו מאוד טובים בזה. אבל זה ייקח אותנו מאוד מאוד רחוק.
טוב, צריך לעשות את זה פרק בפני עצמו. מה עושים עם איומים של ילדים? מה שאני בעצם מבין פה, שיש משהו בחינוך הקודם, שהוא היה מאוד מיידי. מאוד מאוד מיידי. ובחינוך היום משהו חייב להשתנות באורך הנשימה. זאת אומרת, חינוך, אנחנו ניפגש היום, ניפגש גם מחר, ניפגש גם עוד שבוע.
זה אחד היסודות של הסמכות החדשה.
אבל זה מעצבן אותי נורא, מה אני יכול לעשות? אני עכשיו, אני רוצה, יש פה שינוי התנהגות, שגם לא קורה מחר. זאת אומרת, יש התנהגויות שאני אשנה אותן, ייקח לי כמה חודשים.
כן, נכון.
זה נורא קשה לי.
הורים מרגישים הרבה פעמים שהוויתור על המשאלה לשלוט על הילד עכשיו הוא כואב. כן, הוא כואב, ואז יש לנו את הדיבור, תראה, זה לא שאנחנו נותנים לך את הבחירה בין לשלוט על הילד עכשיו, או להגיע להשפעה מחר, מוחרותיי. זה כי אין לך את השליטה עכשיו. כן, זה הדבר, כן, זאת אשליה. פשוט אשליה, כי נניח אתה יכול לכפות על הילד עכשיו, נניח, בסדר, אז אתה הבטחת לזה שהוא מחר או מחרתיים נשיא את ההפך. זאת אומרת, השליטה עכשיו שכל כך קשה לוותר עליה, היא אשליה.
שאלה שאני חייב לשאול, מה הטווחי גיל של הילדים שאנחנו מדברים עליהם? כי הרבה פעמים אני אומר לעצמי, ילד בכיתה ב' היום מקבל סמארטפון ברוב מדינת ישראל, זה הממוצע, אני עכשיו אתחיל לעשות איתו מסע ומתן, אולי אני אעשה את זה בכיתה ו', אולי בכיתה ת',
אנחנו לא עושים הרבה מסע ומתן. אנחנו בכלל לא עושים הרבה מסע ומתן. בגישה שלנו, מסע ומתן זה לא אחד הדברים העיקריים בגישה של הסמכות החדשה. היחס הוא לא סימטרי. כן, הסמכות החדשה הוא לא יחס סימטרי, בכלל לא. אנחנו חושבים שזה בעייתי, כל הרעיון הזה של היחס הסימטרי. אני כן מעוניין לשמוע מה דעתו של הילד, אבל מסע ומתן, זאת אומרת שאני אבטר על דברים מהותיים, זה לא, באמצעי הזה שכל הזמן לדסקס, אנחנו לא מדסקסים הרבה. אנחנו עוזרים להורים להפסיק לדסקס. כן, הדיבורים האינסופיים, והכל צריך להיפטר בשיח, וזה לא נראה לנו. יש ילדים שנורא אוהבים עריכת דין. הם ימשיכו להידיין בשביל ההנאה להידיין. עד יום הדין. הם יעשו את זה. מאוד חשוב, אבל הם צריכים ללמוד להגיד, אני אפסיק לדון על זה עכשיו. כי זה לא פורה. זה לא מתאים. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. שאלת אותי לגבי טווחי הזמן. תראה, כמו שאתה שמעת, היישומים של הסמכות החדשה הלכו והתרבו, זה לא סתם שיש מהארגונים ואיתה. ומחקרים יש לנו הרבה מחקר, והרבה תחומי יישום, בעיות חרדה, בעיות דיכאון, סיימתי לכתוב ספר על מניעת אובדנות, יש לנו המון יישומים, בעיות אוכל, עבריינות, המון 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 יישומים, וגם יש לנו טווח גילים, יש לנו פרויקטת אצל גילאים, גיל הגן, אפילו גיל הגן המוקדם, שנתיים, שלוש, גנון, ממש יש לנו. יש לנו פרויקטים גם עם בוגרים. יש לנו פרויקט למשל של איך להקטין סכנה של נהיגה אצל נהג צעיר. אנחנו הראינו את זה, עשינו את הפרויקט הזה, זה דרך ההשגחה. כן, הראינו את זה באופן אובייקטיבי. ירידה משמעותית בפעילויות המסוכנות של נהיגה אצל נהגים צעירים. בנים, בנים. כי בנות הן לא מסוכנות, בנות הן עושות את דעונות פחחות, את דעונות. מסוכנים זה בנים, עשינו פרויקט שלם והרם אובייקטיבית, באמצעים של ההשגחה, אולי זה מתואר בספר עולם של פיתויים בקצרה, הדבר הזה. אבל יש לנו גם דברים שקשורים לילדים בוגרים. אני פרסמתי יחד עם דן דולברגר, ספר כרגע לא קיים בעברית, על ילדים בוגרים. 25, 30, שלא מתפקדים, שנשארים בבית, שהרבה פעמים לא מתפקדים, סוחטים, לא לומדים, לא עובדים, לפעמים אלימים. ילדים בוגרים, אנחנו הראשונים שפיתחנו תוכנית שיטתית, לעזור להורים של ילדים בוגרים, תלותיים ובלתי מתפקדים.
זאת אומרת, את אותם עקרונות, אני יכול ליישם אותם בכיתה ב', אני יכול בכיתה ד', וגם בכיתה ת'.
אבל יש את... איזה אדפטציות, יש איזה התאמות, אני לא עושה עם גיל הגן, ילד בגיל הגן אותו דבר, כמו שאני עושה עם ילד בגיל 25. הילד הכי מבוגר, שאנחנו טיפלנו בהורים שלו, הילד היה בן 62.
וואו, וואו, ילד בן 62, זה מרתק, זה מרתק. פרופסור חיים עומר, אנחנו מסכמים את הרעיון הזה, רעיון מדהים ופורה, באמת הברכה של השיטה שלך, אני חושב שהיא מדהימה. רק לסיום, אולי באמת למאזיננו, איפה אפשר לצרוך את התכנים האלה, ללמוד את השיטה הזאת, מי שירצה?
טוב, יש כל הספרים שלי, יש הרבה, הספרים הכי רלוונטיים להורים זה... עולם של פיתויים והורים אמיצים, אלא הכי רלוונטיים להורים עצמם, למורים, מורים היום, הסמכות החדשה, משפחה בית ספר קהילה, זה ספר שאני כתבתי לפני שנים, אז יש הרבה, יש גם קורסים, אבל קורסים זה לאנשי מקצוע, יש קורסים שמפיצים ומפצים על ידי אמציה בעם, בכל הנושאים האלה שאנחנו מדבר.
מדהים ומרגש, אני מודה לך, פרופסור חיים עומר, אנחנו היינו כאן בפודקאסט שלנו, שלוקחים אחריות, אני שר, סמנכ"ל, חינוך בארגון, תודה לכל המאזינים, אם אתם מכירים, אפילו הורה אחד שיכול לשמוע את הפרק הזה, זה יעזור לו ויקדם אותו, שתפו, 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 תודה לכם, נשתמע בפרק הבא.